ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף חף דלד. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו מתחילה היום 13 שורות מראש העמוד בדף חף דלד. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל הצידה תחת הכותרת נושא, שניים ישנים במיטה אחת, ובעינן לקרוא קריאת שמע. הגמרא, בא מיני רב יוסף ברי דרב נחוניה ברב יהודה. שניים שישנים במיטה אחת, ויש לצאת מהנחה שאנשים ישנו בלי בגדים תחת סמיכות. אז היו שניים שהיו ישנים באותו מיטה, מהו שזה יחזיר פניו יקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו יקרא קריאת שמע? אז אף אחד לא יהיה פונה לשני, אלא כל אחד מפנה עורף לחברו, והאם בצורה כזאת אפשר לקרוא קריאת שמע? אמר לי, רב יהודה עונה, הכי אמר שמואל, ואפילו אשתו אמו. מה תקיף לרב יוסף, אשתו ולא מבעי אחר? מזה ששמואל סגנן את דברו ואפילו אשתו אמו, משמע שהחידוש הוא שאשתו אמו, ועוד יותר פשוט להתיר אם מישהו אחר נמצא על ידו. אז על זה רב יוסף מקשה, לא, עד הרבה שאשתו כגופו, אחר לאו כגופו. אם כבר מדובר באיזושהי הרהורי עבירה או משהו שלא מתאים למצב של קריאת שמע, אפשר לחשוב שדווקא אצל אשתו יש להתיר פחות, היא מהווה פחות בעיה מאדם אחר. אז לפי רב יוסף יש סיכוי להתיר אצל אשתו משום דבר, שום אדם אחר. הגמרא מקשה, ולפני שנתקדם רק מילה אחת, אנחנו ננספר פה מקורות תנאים במספרים 1, 2 ואחר כך מקור שלישי, ואנחנו נשמש במספרים אלו ביישוב שאלות שנראה בהמשך. מיטיבי, שניים שישנים במיטה אחת, זה מחסיר פנה וקורא וזה מחסיר פנה וקורא. ותניה איכי, אחריתי, יש עוד מקור, הישב במיטה ובניו בני ביתו בצידו, הרי זה לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה תלית מפסקת ביניהם. ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. אז בואו נחזור על המקורות האלו. המקור הראשון אפשר קריאת שמע רק על ידי כך שכל אחד מחזיר פניו לכיוון ההפוך. במקור השני, אין היתר כזה, אלא אם כן יש גם תלית או בד שמפסיק בין האנשים. הגמרא ממשיכה, בשלמה לרב יוסף לא קשה, באשתו, מקור הראשון שלא הקפיד על בד מפריד, אז זה בגלל שזה שזאת שהייתה יחד איתו במיטה, הייתה אשתו. אז מספיק שזה מחזיר פנה וקורא וזה מחזיר פנה וקורא. המקור השני, באחיר. אם זה אחיר, אז צריך תלית שמפסיק ביניהם. אלא לשמואל קשה. אבל לשמואל שיש להתיר באחיר, ביתר קלות ממה שמתרים אצל אשתו, אז לפי שמואל בשניהם, גם באחר וגם אשתו, מספיק בזה יחזיר פניו יקרא, זה יחזיר פניו יקרא. אז איך נסביר את מקור מספר 2? אמר לך שמואל לרב יוסף מניחה, אמרנו שבשלום הרב יוסף, האם זה כל כך חלק לרב יוסף? והתניה, יש עוד מקור שיהווה בעיה לדברי רב יוסף. המקור אומר, היה ישן במיטה ובני ביתו במיטה. עכשיו רש"י אומר שבני ביתו זה כולל אשתו. לא יקרא קריאת שמע אלו אם כן הייתה תליתו מפסקס ביניהם. אז מה רואים פה? שגם במצב של אשתו אמו צריכים תלית שיפסיק ביניהם. וזה נגד לרב יוסף. רב יוסף אמר שאם אשתו אמו לא צריך משהו מפריד. אלא מה יתלך למאמר? מה יש לומר לפי רב יוסף? אשתו לרב יוסף תנאי היא. הדין של קריאת שמע יחד עם אשתו במיטה אחת, מחלוקת תנאים, איך להתנהג. לפי מקור הראשון, מספיק שכל אחד מחזיר פניו מהשני. לפי מקור שלוש, זה לא כמו רב יוסף, אלא זה שיטה אחרת בתנאים שאומר שצריכים תלית שמפריד. לדידי נמי, שמואל אומר, גם לי תנאי היא. ושמואל שהקים, הוא מסתמך על מקור ראשון. אמרנו, יש ציטוט ממה שמוזכר ליעל, ויש גם חיצים בצד ימין של טקסט הגמרא. זה מחזיר פניו וקורא קריאת שמע. שואל את אומה, והעיקה אגבות? נכון שכל אחד מחזיר פניו מפנה עורף לשני, אבל עדיין יש מגע אגבות, הכוונה במושב של האדם, חלק הגוף שעל זה אדם יושב, זה נקרא אגבות, והרי הם נוגעים זה בזה. אז האם זה נכון להיות שיש מגע בצד אחורה של אדם אחד כלפי השני בזמן שהוא קורא קריאת שמע? אז הגמרא עונה, מסייע לרב עונה, זה מסייע לרב עונה, דרב עונה, אגבות אין בהם משום ערווה, שבאמת זה לא מהווה בעיה. למה מסייע לרב עונה? אולי על פי המקור הבא נוכל אפילו להביא סיוע לרב עונה. מה כתוב פה? הנושא של המקור זה הפרשת חלה, זה שמפרישים חלק מהעיסה לטובת כהן, צריכים לתת את העיסה, את החלק שמופרש לכהן, קוראים לזה חלה, ולפני שמפרישים מברכים ברכה. כדי לברך ברכה, אז זה דרוש מידה מינימלית של צניעות. ומה המידה המינימלית כדי לברך ברכה? שמקום הערווה צריך להיות מכוסה. עכשיו, לפי רב הונה, מה שהגמר קוראים אגבות, אין בזה משום ערווה. עכשיו, מקור בהפרשת חלה, ונזכור שיש גם ברכה. האישה יושבת וכוסה לה חלתה, היא יושבת והיא מפרישה את החלק לחלה, ארומה, בזמן שהיא לא לבושה, שהיא יכולה לחסות פניה, פניה זה לשון נקי, לשון סגי נהור, לחסות פניה בקרקע, אבל לא האיש. שאותו היתר אי אפשר לתת לגבר. למה? כי אצל גבר איברי המין בולטים קדימה, ועצם זה שיושב על הרצפה זה לא מכסה מה שכן אצל האישה. אז מה קורה? אומנם, וזה כאן עיקר ההוכחה, מכוסה אצל האישה את העבר המין, נקרא לזה, של האישה, אבל האגבות, המושב שלה, זה עדיין גלוי. ובכל זאת היא יכולה להפריש חלה במצב כזה, כולל הברכה. סימן שהאגבות אין בהם שום ערווה, כמו שאמר רב הונה. הגמרא דוחה. תרגם הרב נחמן יצחק, רב נחמן בר יצחק הסביר את המקור הזה, כגון שהיו פניה תוחות בקרקע. היא לחצה על עצמה בישיבתה על הקרקע, כך שגם המושב שלה הייתה דבוקה ברצפה ולא גלויה. אמר מור, אם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. כאן ציטוט גם ממה שמוזכר ליעל, כוכב נמצא בצד ימין של טקסט הגמרא, אפשר לכוון את הכוכב הזה עם הכוכב שמופיע יותר למעלה, ורואים מאיפה נלקח הציטוט. אז אנחנו מדברים על אדם שישן בלי בגדים במיטה, יחד עם בניו הקטנים. ועד כמה? מבחינת גיל, עד איזה גיל זה מותר לישון באותו מיטה, עם בניו הקטנים, שהוא יכול לקרוא קריאת שמה בלי הפסקת תלית. אז יש כאן שני לשונות בגמרא. אחד, תינוקת בת 3 שנים ויום אחד, ותינוק בן 9 שנים ויום אחד. איקת ימרי, תינוקת בת 11 שנה ויום אחד, ותינוק בן 12 שנה ויום אחד. לפי הלשנה השנייה, אידי ואידי, הגילאים האלו של 11 לתינוקת ו-12 לתינוק, עד כדי שדיים נכון הוא צריך צימח. הפסוק ביחזקאל, אבל זה גיל של ההתבגרות שמתחיל סימני בגרות, צמיחת השערות של בגרות, ועד גיל כזה אז אפשר עדיין להיות, לפני זה כוונה, לפני צמיחת השערות אפשר להיות איתם, הם מוגדרים כקטנים ורק צריכים לפנות עורף אחד כלפי השני, והוא יוכל לקרוא קריאת שמע אפילו בלי הפסקת תלית. תלית כאן היינו בעד, בגד, צמיחה, סדין, משהו כזה. אמר לרב קנה לרב אשי, הטעם, אמר רבה, הטעם כוונה בסוף חף ג' עמוד ב', בניין תפילין תחת ראשו ואשתו אמו. רב אמר, אף אגב, דתיופתא דשמואל, למרות שהיה מקור תנאי שהיה נגד שמואל, הלכת הקבטי דשמואל, בכל זאת פסקנו כמו שמואל. הכה מאי, כאן בעניין אמירת קריאת שמע עם אשתו. ראינו שמואל שהוא אמר שאפשר אפילו אשתו אמו, רק על ידי כך שכל אחד מפנה עורף לשני, בלי צורך להפסקת תלית. האם נפסוק כשמואל גם פה? עמלי, אז הוא עונה, רב אשי עונה, אתו כולו בחדר מחתה מחתינו, אלא איך אתה יתמר, יתמר, ואיך אתה לא יתמר, לא יתמר. מה, רק בגלל שבמקום אחד אנחנו פוסקים כשמואל, זאת אומרת בכל מקום אנחנו נפסוק כשמואל, בכלל המחתה מחתינו זה בעריגה אחת, הורגים את הכל? לא, איפה שנאמר שיש לפסוק כשמואל, נפסוק, ואיפה שזה לא נאמר, בפירוש לא נפסוק. וכאן לא נשכח ששמואל אמר הלכה, אבל היה מקור תנאי שהיה נגדו, ולמרות שבדף חף ג' מבית היה מצב דומה, שם הרב אמר בפירוש לפסוק כשמואל. כאן לא רואים פסק מפורש לפסוק כשמואל, אז אי אפשר להשוות בין המקרים. אמר לי רב מרי לרב פאפה, שיער יוצא בבגדו מהו? שיער כוונה של מקום הערווה. אם שיער יוצא מבגדו החוצה ורק זה גלוי, האם זה נקרא ערווה לגבי קריאת שמע או לא? זו שאלה שנשאל, שרב פאפה נשאל, והוא עונה, קרא עלי, הוא קרא, הוא התייחס לזה ככה, שיער, שיער, הכוונה, מה בכך? זה לא שיקור, זה לא בעיה ששיער בולט החוצה. אמר רב יצחק, יש בגמר שלנו, בסימונים, סדרה של מאוינים, בצד כתבנו הנושא צניעות, תפח באישה ערווה. הנושא הוא צניעות, והשאלה פה זה כמה גלוי יכול להיות כדי שעדיין יכול לקרוא קריאת שמע. אמר יצחק, תפח באישה ערווה. למאי? שאלתי, איזה נפקא מינה יש שאומרים שטפח גלוי מאזורים גופניים של אישה שדרך כלל מחוסים מהווה בעיה של ערווה? לאיזו הלכה זה? אי למה, וכאן אנחנו סימנו בשני פסים עם נקודות ביניהם את השלבים של בירור למאי, כוונה למאי הלכת רב יצחק אומר את דברו. אין למה להסתכלי בה שאם פחות מטפח גלוי באישה אז אפשר להסתכל בכל אישה, זה לא נכון. ואמר רב ששת, למה המנה כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים בפנים? בפרשת מלחמת מדיין בתורה, התורה רושמת את את הביזה שעם ישראל תפסו מהמדיינים, ושם רשום תכשיטים שונים, כולל תכשיטים חיצוניים ותכשיטים פנימיים. אז למה הם רשומים ביחד? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, אצבע קטנה זה דבר שחיצוני, כאילו מסתכל במקום התורף, זה כאילו שהוא מסתכל במקום הערווה של אישה עצמה, המקום המוסתר ביותר. אז מבחינת האיסור הסתכלות בנשים, זה לא קשור לשיעורי גוף גילויים. אפילו מי שמסתכל על דבר חיצוני, אבל הוא מסתכל לשם בכוונה להנות ולהסתכל על אישה אחרת, זה אסור. אז מה הדין הזה של רב יצחק שטפח באישה ערווה, למי נפקא מינה? אלא באשתו ולקריאת שמע. הנפקא מינה הוא אצל אשתו, שאומנם על אשתו הוא מותר לו להסתכל, אבל בזמן שהוא אומר קריאת שמע, הוא צריך להיזהר, לא לומר קריאת שמע, בזמן שגוף אשתו גלויה אפילו טפח במקום שדרך כלל מכוסה. וכאן יש רשימה של איברים שהדין הזה תופס. אמר רב חיסדא, שוק באישה ערווה. שוק זה חלק התחתון של הרגל מתחת לברך, מעל הברך קוראים לזה ירך, שוק זה מתחת לזה. שוק באישה ערווה שנאמר, גלי שוק עברי נהרות וכתיב, תגל ערוותך גם תראה חרפתך. פסוקים בספר ישעיה, פסוקים של פרק ממזי, פסוקים ב' וג', רואים שהשוק שמובא בפרק, בפסוק ב' נקרא ערווה בפסוק ג'. אמר שמואל, כל באישה ערווה, בדרך כלל הפוסקים אומרים כל זמרה של אישה, זה ערווה, שנאמר כי קולך ערב ומריך נווה. מאחר, רש"י אומר, מאחר התורה, הפסוק משבחת את כל האישה, סימן שזה מוגדר כערווה. אמר רב ששת, שיער באישה ערווה, שנאמר שריך כעדר העיזים. וכל האיברים האלו הם אם טפח מהם גלוי בשעה שאדם אומר קריאת שמע, ומדובר פה באשתו, הוא אסור לו לקרוא קריאת שמע. יש פס כפול, ואנחנו מסבירים בצד, שזה עדות של רבי חנינה על מנהגי רבי. אמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו. מטיבי, התולה תפיליו יתלו לו חייו. דורשי חמורות אמרו, ויהיו חייך תלויים לך מנגד, פסוק בתוכחה, בכללה, זה התולה תפיליו. אז רואים שאין לתלות תפילים, אז מה זה שרבי תלה תפיליו? לא קשיא. יש כאן שתי תשובות. אחד, ברצועה, בקציצה, אם הוא תולה את התפילים בכך שהבית של החלק המרובע הוא תלוי למטה, כי הוא תולה את תפיליו עליו ברצועותיהם, זה לגנאי, זה אסור לעשות. אבל אם הוא תולה את הבית על עליו או על מדף והרצועות תלויים מטה, זה בסדר. ובית אמה, לא שנה רוצה ולא שנה קציצה אסור. זה תשובה מחמירה ששני הצורות האלו זה אסור. וכי תלה רבי, רבי שהוא תלה תפיליו בכיס תלה, הם היו מונחים בכיס, והוא תלה את הכיס, זה כבר מכובד. יחי מי למימרה, זה כל כך פשוט, אז למה צריכים לומר את זה? מה הוא דתם הטיבי הנחה כספר תורה? הייתי חושב שאנחנו נצטרך להתייחס לתפילים כמו ספר תורה. ספר תורה לא שמים אותו באיזו סק ותולים את הסק, זה צריכים להניח אותו בארון, כך הוא הכבוד לספר תורה. אולי אותו דבר אצל תפילים, כמה שמלן, זה מה שאנחנו לומדים פה, שלא עד כדי כך. אבל רק אם הם בכיס שלהם עם התיק או נרתיק שלהם, אתה תולט את התיק הזה, זה בסדר. ואמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי, כאן מנהגי רבי או פעולות גופניות שרבי עשה באמצע 18, זה לאו דווקא באותו מעמד, זה יכול להיות עם הזמן כל אחד בנפרד, אבל הוא ראה רבי חנינה מעיד שאני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש ורק ולהוציא רוק וממשמש. ואנחנו ממשיכים בראש עמוד ב' וממשמש ובגדור, אבל לא היה מתעטף. וכשהוא מפהק, היה מניח ידו על סנטרו. אז רואים פה כמה פעולות או תופעות גופניות שרבי עשה באמצע 18, שלא, כפי שאמרנו, בהזדמנויות שונות, גם כי הוא היה מגהק, הוא מפהק, מטטש, ורק, ומה שרשי מסביר ממשמש בגלל כאן בראש עמוד ב' זה היה תופס בגד ובאמצעות הבגד היה מוריד קינה שהיה עוקץ אותו, אבל לא היה מטטף. לפי רשי, בניגוד לתוספות, זה מצב שהתלית נפל מעליו, אז לא היה מילים את זה כדי לחסות את עצמו באמצע התפילה. זה נחשב כבר כהפסק. שואלת הגמרא מיטיבי, איך ייתכן כל הדברים האלו אצל רבי? יש פה מקור, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה, מי שמתפלל בקול, זה נחשב מקטני אמונה, כאילו לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשמוע לו. והמקביע קולו בתפילתו, כאילו עוד יותר, הרי זה מנביאי השקר. רש"י מביא פסוק שכך היו הנביאי שקר צועקים. כתוב שם ויקעו בקול גדול. אבל זה לא נכון לעשות בתפילה. מה עוד? וכאן קפקפנו, כאן יש להדגיש, כי זה מכאן הבעיה להנהגת רבי. מגעק ומפהק, הרי זה מגעסי הרוח המתעטש בתפילתו, סימן רע לו, ויש אומרים ניכר שהוא מכוער הרק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך. טוב, אז איך אפשר להבין התנהגות של רבי? בשלמה, וכאן אנחנו משתמשים בפס כפול ליישב את הקושיות על הנהגת רבי. בשלמה מגעק ומפהק לא קשה, כאן לא עונסו, כאן לרצונו. אם זה בא בכוח, במצב של אי שליטה, בסדר, זה מה שהיה אצל רבי. אם זה בא באופן יזום, זה בעיה. אלא מתעטש, מתעטש קשיא, מתעטש, מתעטש למה לא קשיא, כאן מלמעלה, כאן מלמטה. יש מתעטש באף, זה לא נורא, זה בסדר, אבל זה מי שמוציא ריחות, מוציא גזם מלמטה, זה מה שנקרא פה סימן רע לא. דיאמר רבי זרע, המילתא היבאי לי בי רב אמנונה, הדבר הבא, הייתי צריך אותו, הייתי צריך ללמוד עליו, לשמוע אותו, בישיבתו של רב אמנונה, ותקיל לי כי כולי תלמודי. זה יהיה שווה לי כמו כל שאר הלימוד שלי. וצריכים להדגיש פה, ורשי אומר שרבי זרע היה רגיל להתעטש באף. המתעטש בתפילתו סימן יפה לו, כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כמו שאדם יש לו תחושת רוח אחרי שהוא מתעטש, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה. אז ישבנו גם את הבעיה של מתעטש, זה תלוי אם זה מלמעלה זה טוב, אם זה מלמטה סימן רע. אלא רק קשיא, שהוא אדם רוקק באמצע ה-18, פה במקור אומרים כי זה נחשב כרק בפני המלך, ורבי עשה את זה, רק נמי לא קשיא, אפשר כדרב יהודה, תלוי איך רוקקים. דיאמר רב יהודה, היה עומד בתפילה ונזמן לו רוק, מבליאו בתליתו, ואם תלית נאה, הוא מבליאו באפר סוטו, זה סודר שבראשו, הסודר שכרוך סביב הראש של אדם, היו שתי קצוות שהיו תלויים בפניו, אז הוא יכול להבליא את הרוק שלו בקצוות האלו. אז בזה זה לא נחשב משהו גרוע, זה לא נחשב כרק בפני המלך, וכנראה רבי עשה כך. רבינה הוויקאי אחורי דרב אשי. פעם רבינה עמד מאחורי רב אשי בזמן התפילה, נזמן לו רוק, אצל רב אשי הצטבר בפה שלו רוק, פסקי לאחורי והוא רקק את זה לאחוריו. המלאי, אז רבין שאל, לא סבל אמור, להד רב יהודה, מבדיל ביפר כסותו, למה לא עשית כך? המלאי, ענה, אני נדעתי, אני איסטניס, והיה מפריע לי להוציא את הרוק שלי בתוך אותו בד, אותו סודר הראש. המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקנה המנה. זה ציטוט ממה שראינו למעלה, ואפשר לעזר בכוכב בצד שמאל של טקסט הגמרא לראות מאיפה זה נלקח. אמר רב הונא, לא שנו אלא שיכול לכוון את ליבו בלחש. זה שאין להשמיע קולו זה רק בתנאי שיכול להתפלל בכוונה אם הוא עושה בלחש, אבל אין יכול לכוון את ליבו בלחש, מותר. יכול להשמיע את קולו, ואני מילוי יחיד. ההתר להשמיע את קולו זה רק אם הוא מתפלל בינו לבין עצמו, אבל בציבור, אם הוא מתפלל בין אנשים אחרים, עתי למיתרה הציבור הזה יפריע לאחרים שסביבו. בצד יש נושא, מי שצריך להפיח באמצע תפילתו, זה מרגיש תחושה צריך להוציא גזי מביתנו, מה הוא עושה? רבי אבא וכמשתמת מיני דרב יהודה, רבי אבא היה מתחמק מרבי יהודה, וכבאי למסק לאר דיסר. רבי אבא רצה לעלות לארץ ישראל, ורבי יהודה סבר שאין לעזוב את בבל. דיאמר רבי יהודה, כל העולה מבבל או ארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבל היובר ושם היו יום פונתי אותם נאום השם, שלפי רב יהודה, למרות שרב יהודה היה מחבב ארץ ישראל, אבל בעניין עלייה לארץ ישראל מבבל, הוא סבר שיש איסור עשה לעזוב את בבל כדי לעלות אפילו לארץ ישראל. אבל רבי אבא למד את הפסוק הזה באופן אחר, והוא סבר שזה מותר, ומעבר זה הוא מצווה. אמר, רבי אבא אמר, איזו ויש ממיני מלטה מבית ועדה, לפני שאני עלה לארץ ישראל, אני אלך לשם לישיבתו של רבי יהודה, זה בית ועד, מקום שהתלמיד חמי היו מתאספים, ושמע דבר תורה, ועד הרפיק, ואז אני אלך לארץ ישראל. אז השכחי לתנא דקתני קמי דרב יהודה, הוא הלך לשם ושמע, תנא זה אדם שהיה אחראי או בקי במקורות תנאים, והוא היה משמיע את הברייתות בפני רב יהודה, וכך הוא אמר, היה עומד מפילה ונתתש, כוונה מלמטה, הוציא גזים, ממתין עד שיחלה הרוח וחוזר מתפלל. יש אדם, על אותו אדם לחכות עד שהריח יעבור, ואז יחזור ויתפלל. איקא דאמרי, היה עומד בתפילה וביקש לתתש, כאן כתקן וביקש, כי כאן השוני בלשון, הוא ביקש לתתש, והיה תחושה שזה בא, אז מרחיק לאחוריו ארבע עמוד ומתתש וממתין עד שיחלה הרוח וחוזר מתפלל ואומר, כוונה הוא יגיד את הנוסח הבא לפני שהוא חוזר לתפילתו. רבו של עולם, יצרתנו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפניך, חרפתנו וכלימתנו, בחיינו ובאחיתנו, רימה ותולעה. ואז הוא חוזר לתפילתו. אם תשאלו, אז איך יתאחי באמצע 18 להגיד נוסח חיצוני, אז רשי ותוספות עונים, מאחר שהוא בלב הכי הפסיק כדי להתעטש, להפיח, אז מותר גם לומר את זה. אמר, אז רבי אבא אחרי שהוא שמע את זה, הוא אמר, אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה, די, זה מספיק. תנו רבנן, היה יושב בתליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה. כאן שוב, כמו שאמרנו מקודם, מדובר אדם, הוא יושב מתחת לשמיכה, אבל הוא בלי בגדים, והוא לא יכול להוציא את ראשו, והוא צריך להגיד קריאת שמע. חוצץ בתליתו על צווארו, וקורא קריאת שמע, אז הוא נשאר מתחת לשמיכה, והוא מוריד את השמיכה סביב צווארו, בעודו מתחת לשמיכה, ואז קורא קריאת שמע. הוא יוצר בכך חציצה בין פיו לשאר גופו. ויש אומרים על ליבו, מה שמובא כאן שיחצוץ במקום סביב צרו, יוריד את השמיכה על ליבו, על חזה שלו, ובכך יוצר חציצה בין ליבו לערווה שיותר מתחת. ותנא קמא, שהחציצה רק סביב הצוואר, הרי ליבו רואה את הערווה, מה עם הבעיה של ליבו רואה את הערווה? הסבר ליבו רואה את הערווה מותר, זה שליבו, שחזה שלו והמקום הערווה הם בלי הפרדה, זה לא בעיה. לפני שנמשיך בגמרא, הציד מסתכלים תחת הכותרת נושא, המהלך במבואות המתונפות הוא בא לקרות קריאת שמע. הגמרא, וסימנו פה א', כי יש איקא דאמרי עוד שתי שורות שמסומן בסוגריים, אבל יש כאן שתי לשונות, עניין של שינוי שמות. אמר רב הונא, אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע. אדם ממשיך בהליכה שלו באותו מבוי המתונף, רק מה דרוש ממנו לחסות את הפה, אבל במצב כזה ממשיך לקרוא קריאת שמע. אמר לי רב חיסטה, היה לוקים לשון בתמיהה, אם אמרה לי רב יוחנן בפני, הייתי שומע את זה מפיו של רב יוחנן עצמו, לא צייתנה לי, לא הייתי מקשיב לו. אנחנו נדלג שנייה על הסוגריים. הגמרא שואלת על רבונה, כי רבונה הוא פתח פה את הקטע הזה, שואלת הגמרא, מי אמר רבונה אחי? האם רבונה היה מקל כל כך? גם רבונה וכולי, ונראה שרבונה לא היה כל כך מקל. אז לכן יש לנו סוגריים פה כדי להראות שיש המשך התייחסות לדברי רבונה שהופיע לפני הסוגריים. בתוך הסוגריים מובא אותו מעשה רק עם שמות אחרים. איקא דאמרי, אמר רבא בר אבא חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, היה מלך מבוהל מטונפון, מניח ידו על פיו, וקורא קדשמע, מלא רב חיסדא. שוב פעם, זה אותו רב חיסדא, שלפי המשנה השנייה גם כן, שהוא מגיב, אומר, האלוקים, אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומי, לא, ציית נלא, לא הייתי מקשיב לזה, לא הייתי מקל כל כך. שואלת הגמרא, מי אמר אבונה, אחי? מה, אבל אבונה כן היה מקל? ואמר אבונה, תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לא לעמוד בלי הרהור תורה. תלמיד חכם הוא כל כולו עסוק וספוג בדברי תורה, אז כל הזמן זה מה שעל ראשו, על זה הוא חושב כל הזמן. כאן רב הוא אומר, אסור לא לעמוד במקום תינופת, כי מקום תינופת ודברי תורה לא מסתדרים זה עם זה. לא קשיא. כאן בעומד, כאן בהמהלך, יש לחלק. אם מדובר בהליכה דרך מקום מתונף, זה מותר. רק שיחסה את פיו, אבל אם הוא עומד, הוא נעצר במקום תינופת, באמת אסור. שואלת כמה, ומי אמר רבי יוחנן, אחי? ואמר רב וחן, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ מבית המיוחס, בית הכיסא. רואים שרבי יוחנן מחמיר בענייני דברי שבקדושה במקומות המתונפים. וכי תימה אח הנמי כאן בעומד, כאן במלך, ואם תרצו להגיד כאן אותו חילוק, ואמר רבי יבואו, והרבי אבו, אבי כאזי בתרי די רבי יוחנן, ואבי כקרי קריאת שמה, כמעט במבואת המתונפות, השתיק רבי אבו, הפסיק, ואמר לי רבי יוחנן, להיכן אהדר, ורבי אבו שאל את רבי יוחנן, לאן אני אחזור אחרי שהפסקתי את הקריאת שמה, בגלל שזה מקום מתונף, לאן אני ממשיך, מאיפה שיצרתי, מההתחלה, אמר לי, ורבי יוחנן עונה לו, אם שהיית כדי לגמור את כולה, חזור לראש. אם ההפסקה הייתה מספיק זמן שהיית יכול לגמור את כל קריאת שמה, אז אתה חייב לחזור לראש. אז אנחנו רואים פה שרבי יוחנן לא מתיר גם בהליכה. הרי הסיפור עם רבי אבור, שרבי יוחנן ענה לו, זה היה סיפור של אדם מהלך. אז רואים שגם בהליכה רבי יוחנן מחמיר. אז מה אם רבי יוחנן מקודם שרב הונא ציטט שאין בעיה, רק תחסה את הפה? הגמרא עונה, אחי כמה לי, רבי יוחנן באמת מקיל. אז מה עם ההתייחסות שלו לרבי אבו? ככה יש להבין, לדידי לא סבירה לי. אני לא סובר שהיית צריך להפסיק מראש. לדידך, תסבירה לך, אתה רבי אבו שחושב שיש להחמיר ולעצור, כי אסור לקרות במבואות המתונפות, אז לשיטתך, כך, אם שהיית כדי לגמור את כולה, חזור לראש. אדם שכבר מפסיק, אם ההפסק הוא כל כך ארוך שיש מספיק זמן לסיים את הכל, אז אתה חייב לחזור לראש. אבל שוב פעם, אם היית שואל אותי מההתחלה, לא הייתי אומר שתפסיק בכלל, רק תחסה את הפה ותמשיך ללכת. תניא קבתי דרב הונא, תניא קבתי דרב חיסדא. יש מקורות תנאים שמסיים את שתי הגישות שלמדנו. זאת אומרת, רב הונא שמקל ורב חיסדא שמחמיר. תניא קבתי דרב הונא שהיה מקל, המלך מבואת המתונפות מניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע. תניא קבתי דרב חיסדא, מקור תנאי שמסייע לרב חיסדא, היה מעלה מבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע ולא עוד, אלא שאם היה קורא ובא, פוסק. לא פסק מאי, מה הדינים, או איך נתייחס לאדם שלא פסק? אמר רב מישה, בא ברי רבי שמעון בן לוי, נכדו של רבי שמעון בן לוי, עליו הכתוב אומר, כאן גישה ראשונה מתוך שלוש גישות באותו נקודה. הוא אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ככה הקדוש ברוך הוא יגיב למי שלא פוסק. רב אסי אמר, מהכה, הוי מושכי האבן בחבלי השווא. רשי מסביר פה, בחבלי השב, בחבלים שאינם חזקים, אלא נוחים להינתק, הם מושכים אבון על עצמם, אף זה על ידי דיבור באלמה, הוא נענש. רב אדבר אבה אמר מהכה, כי דבר השם בזה. דבר זה משון דיבור, כי על ידי דיבור הוא ביזה את מצוות השם, בזה שהוא לא פסק במבואות המתונפות. ואם פסק מה שכרו, אמר רבי אבוהו, עליו הכתוב אומר, ובדבר הזה תאריכו ימים. ושוב פעם אומרים, בדבר, לשון דיבור, זה סגולה לאריכות ימים, מי שמקפיד לפסוק במקום מתונף. רואים פה סימון חדש, פס כפול עם פס מפותל ביניהם, זה מצביע על מימרות של רב הונה. אמר רב הונה, הייתה תליתו חגורה לו על מותניו, מותר לקרות קריאת שמע. מה מתואר פה? אדם שהוא ללא חוצה, חזה גלוי, אין בעיה לקריאת שמע, רק בתנאי שחלק התחתון שלו מחוסה, שיש לו בגד או משהו בד חגור ממותניו ומטה. תניא נמי הכי, הייתה תליתו של בגד ושל אור ושל שק חגורה על מותניו, מותר לקרות קריאת שמע. אבל נמשיך בראש חף פי עמוד א', אבל לתפילה עד שירסה את ליבו. בתפילה הוא צריך להראות את עצמו, רש"י אומר, כעומד לפני המלך ולעמוד באימה, אבל קריאת שמע אינו מדבר לפני המלך. קריאת שמע זה דבר שנקרא קבלת עול מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, אבל זה לא בהכרח שהוא נחשב עומד בפני המלך באותו שעה. ואמר הרב הונה, שכח ונכנס בתפילין לבית הכיסא, מניח ידו עליהם עד שיגמור. שהוא אדם, עד שיגמור סוד הבדך. מה זה? אדם נכנס לעשות צרכה, וסביר להניח זה מדובר פה בהוצאת צועה, ורב הונה אומר שישב שם עם התפילין, כי הוא שכח ונכנס, כבר התחיל להתפנות, אז רק שיניח את ידו עד שיגמור, אבל כמו שתמה פה, עד שיגמור זה יכול להיות הרבה זמן, אלא כדי אומר אבינו אנחנו בצלוק, עד שיגמור עמוד הראשון. זאת אומרת, היציאה הראשונה זה מתירים לו להיות שם עם התפילין, ואחר כך לקום משם, להוריד את התפילין, ואחר כך ימשיך להתפנות. שורת אמרה, ולפסוק לארתה ולקום, למה נותנים לו בכלל להישאר שם? שיקום מיד, שהוא נזכר שיש לו תפילין, שיעמוד מיד. והעונה, משום דבר שכם אמניר, וזה לא ניתן לעשות, בגלל מה שהוא מלמד, דתניה, רב שמעון אומר, עמוד, החוזר עמוד זה הצועה, הצועה שבגוף אדם, החוזר שהוא מחזיר את זה, הוא שואב את זה חזרה לתוך גופו, מביא את האדם לידי הדרוקן, סוג של מחלה. סילון החוזר, אותו דבר אבל בשתן, מי שמחזיר את זה, שואב את זה חזרה, מביא את האדם לידי יורקון. יורקון זה גם סוג מחלה. עד כאן השיעור להיום.